נמליך, נמליך. זה בפועל, זה בחיים, זה חיים שאומרים בהם לקדוש ברוך הוא כן. אז קודם כל אני מזמינה אותנו להגיד כן לקדוש ברוך הוא בשמחה, וגם לזכור, ומתוך זה אני רוצה להיכנס ללימוד שלנו במוסר אביך, שבאמת באמת כתוב שהשם הוא קרוב תמיד, נכון? תמיד באשריך, ובדרך אנחנו אומרות נכון, קרוב השם לכל יראיו, לכל אשר יקראו באמת. אז מה החידוש בעשרת ימי תשובה שעליהם אומרים דרשו בהימצאו קראו בהיותו קרוב? הוא תמיד קרוב. מה החידוש? מה אתן אומרות? יש רעיון? את אומרת קרוב יותר קרוב, משהו כמותי? כל יום אני אומרת קרוב השם לכל יראה וכל אשר יקראו
בעיני.
את אומרת הוא קרוב תמיד, בימים האלה גם אנחנו קרובים. נכון, דרשו בהימצאו קראו בהיותו קרוב, נכון? אבל זה כן קרוב לשני הדברים שאמרתם. קרוב השם לכל יראיו זה עם ישראל. הקדוש ברוך הוא תמיד 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 קרוב לעם ישראל. ועם ישראל יכול לעשות תשובה בכל רגע ורגע. החידוש של עשרת ימי תשובה זה לאדם הפרטי. כשאני מתחזקת במשהו בעשרת ימי תשובה, זה כאילו כל עם ישראל עשה תשובה. יש לי כוח כאדם יחיד, מה שאין לי אף פעם, נכון? תמיד יש הבדל בין ציבור ליחיד. אנחנו רואים את זה בחובה של תפילה במניין, למשל. ציבור זה תמיד יותר גדול מיחיד, לא רק כמותית, גם איכותית. בעשרת ימי תשובה, היחיד מתעלה למדרגה של עם. כשאת עושה תשובה, לא יודעת מה, רצית להגיד לשון הרע ולא אמרת, בעצם את מעלה פה את עצמך. בעשרת ימי תשובה את הזדמנות מיוחדת. כל שאר השנה יש פער מאוד גדול בין היחיד לעם. נכון. בעשרת ימי תשובה, עוד פעם, הפרט, את, אני, מרב, כאדם פרטי, לא כחלק מכלל ישראל, את אתה, יכולה להיות כמו עם ישראל כולו. כלומר, יש לי כוח כמו לכל העם. וזה בעצם החידוש. הקדוש ברוך הוא קרוב לעם ישראל תמיד, לא רק בעשרת ימי תשובה. בעשרת ימי תשובה, הפרט היחיד הוא במדרגה של עם. ולכן שווה, לא? אז קראו בהיותו קרוב, תמיד אנחנו מסתכלים על זה כעל הזדמנות. שמעו, המלך בשדה, בואו נצא, סבבה. זה לא רק הזדמנות, אומר הרמב"ם, זה חובה. כאילו, המלך קרוב, את לא? כאילו, זה... ולמה אני אומרת שמתוך זה נצא? כי בסוף עבודת המידות זה העבודה הכי 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 גדולה. בסוף, אם אני מכינה תה מכוס שלישית או לא בשבת, זה דורש ממני הרבה פחות אנרגיה מאשר לא לקנא בחברה שלי. בסוף, המקום שבו אנחנו הכי צריכות להגיד כן, זה בעבודת המידות. מסכימות איתי? אז יאללה, בכן. סיכום קצר של מה שהיה לנו שיעור שעבר. ראינו שהמושג טבעי בעברית זה מלשון טבוע עמוק ולא ספונטני. כשאנחנו אומרות שהמידות הטובות טבועות בנו, זה לא אומר שהן זורמות לנו, זה לא אומר שהן נגישות לנו, אבל זה אומר שהן חלק מאוד 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 מהותי מאיתנו. ומה זה בעצם עבודת המידות? זה להוציא אותם לפועל ולנתב אותם לקדוש ברוך הוא. מה זה להוציא אותם לפועל? זה לגלות. העבודה שלנו היא לגלות ולא לחפש משהו זר. כי אנחנו יודעות שזה נמצא. לפני כמה חודשים נפלה לי הטבעת. מה הרגיע אותי? שידעתי שהיא נפלה?
בבית.
בבית. אז אם היא נפלה בבית, אני לא אמצא אותה היום, אני אמצא אותה מחר. לא אמצא אותה מחר, אני אמצא אותה בניקיון של פסח. זה בעצם שאני לא מוצאת אותה עכשיו, אבל יש לי איזה רוגע שהיא תמצא בוודאות. אם היא לא בבית, מי יודע אם אני אמצא או לא אמצא, נכון? זה כשאני יודעת שהמידות הן בתוכי. יכול להיות שיקח לי הרבה זמן לגלות, אבל אני אגלה בוודאות, כי זה בבית, זה אצלי. זה נמצא בתוכי, זה חלק ממני. זה דבר ראשון. דבר שני, ברגע שאני מגלה את המידות ואני עושה את העבודה הזאת, זהו, וזה החידוש הכי גדול אולי של הרב, שאני לא עובדת כל הזמן על אותו דבר. לנו יש תחושה שעבודת המידות היא משהו אינסופי. נכון, היא אינסופי, אבל היא אינסופית כל פעם בדבר אחר. ברגע שהצלחתי לעבוד את עבודת המידות במשהו וגיליתי, אני עוברת לשלב הבא, אני לא כל החיים תקועה באותו דבר. אני שמעתי פעם במוזנאי תלמיד חכם שאמר, 16 שנה לקח לי לעבוד על מידת הכעס. שמעתי אותו אחרי עוד שנתיים אומר אותו דבר. הוא לא אמר עכשיו 18 שנה לקח לי לעבוד על מידת הכעס. מה זה אומר? הוא סיים. כלומר, מבחינתי, המדהים לא היה שהוא עבד 16 שנה על דבר אחד. המדהים היה שהוא ידע מתי הוא סיים. אז עזתי ושאלתי אותו, איך הרב ידע מתי הוא סיים? הוא אמר לי במילים האלה, שמעתי את הקנק של המידה. זהו. אני מתמודד עם הרבה דברים אחרים בחיים. עם זה, לא. נכון? איך יכול אותו אדם להגיד, אני כל הזמן שואלת את עצמי, מי יותר גרוע משני אנשים שהתערבו מי יעצבן את הלב? מי שהיה מוכן לעצבן אותו, או מי שהיה מוכן לשלם על זה 400 זוז? מי יותר גרוע? איך אתה מעז לשלם על דבר כזה, ואיך אתה מעז לעצבן את הלב? אבל אפשר אולי ללמד זכות, שהיה כל כך ברור שאי אפשר לעצבן את הלב, שהוא היה מוכן לאמר על זה ב-400 זוז. כמו שאתה אומרת, מיליון דולר, אין מצב. אין מצב, 400 זוז זה סכום גדול. אין מצב שתצליח לעצבן את הלל. איך יודעים שאין מצב? מה, הלל הוא מלאך? הוא לא מלאך, הוא עבד, 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 עבד. בזה, את המידה הזאת הוא קנה. זה לא אומר שאין מידות אחרות שהוא לא צריך לעבוד עליהן. וזאת עבודת המידות, שאני לא מגיעה כל חודש אלול באותו מצב. עבודת מידות נכונה זה שאת רואה התקדמות. את רואה איזושהי מגמה, זה לא שאת תקועה כל החיים באותה נקודה. יש?
אבל זה לא ממש מדהים, כל לא השלמת את ה...
כן, אבל את יכולה לראות, וואי, פעם הייתי מקנה בכל מי שזה, אז היום אני מקנה בבן אדם אחד. אני אומר, גם אם קנאה עדיין לא זה, את רואה איזושהי תנועה. בסוף זה כן חשוב. שיהיה לי כמה דוגמאות נדידות. וואי, אותה סיטואציה עם ילדים שלו דורכים על קורפלקס לפני 15 שנה הייתי מתה. עכשיו אני מביאה את זה לילד, כלומר, יש לך דוגמאות בחיים, כלומר, בזה יקדה. והמציאות היא חשובה, כי בסוף המציאות היא זאת שאומרת לנו על מה נתחל לעבוד או לא. נכון? זה לא משהו תיאורטי. שאני יושבת במגדל השם ואני אומרת, וואו, אני צריכה לעבוד על מידת ה... לא יודעת מה. אני מקבלת כפה מהמציאות, אני אומרת, על זה אני צריכה לעבוד. יש שאלות, מחשבות? אז בואו נקרא את הדברים בפנים. לא, עוד נקודה, שדיברנו על השיעור שעבר אבל לא מספיק. אנחנו רואים שיש לנו שתי דוגמאות קלאסיות לכיבוד הורים. אם אני אשאל ילד שקרא ולמד כל הסוף חכמנו, מי הדוגמאות שלנו לכיבוד הורים? מי הדוגמאות שלנו?
דמה בן נתינה.
ומי עוד? מצוין. דמה בן נתינה ורבי טרפון. אומר לנו המהר"ל, חסרים תלמידי חכמים שכיבדו הורים. למה הגמרא מביאה לנו דווקא את דמה בן נתינה שהיה גוי? מה היא רוצה להגיד? שמה? שכולם יכולים, קל וחומר. שמה? מצוין. שכיבוד הורים יש לזה שתי רמות. אז למה הביאו לנו גם את רבי טרפון? יש רובד שהגמרא אומרת, אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, נקיות מיונה, דרך ארץ מתרנגול וכן הלאה. מה הגמרא הזאת רוצה לומר? שיש מידות פשוטות, טובות, שהן נמצאות בטבע, לא צריך בשבילם תורה. לא צריך בשבילם תורה. כיבוד הורים, אנחנו לומדים מגוי. לא צריך תורה בשביל לכבד הורים. הכרת הטוב זאת מידה אנושית פשוטה. אז למה הביאו לנו גם את רבי טרפון? מספיק דמה בן נתינה. כי בסוף, הפסגה של עבודת המידות זה לא רק הרובד האנושי, כמו שדיברנו עליו שבוע שעבר, כי לרובד האנושי בסוף יש חסרונות. אנחנו אמרנו שבכל חברה המוסר הוא משתנה. בסוף המוסר האלוקי הוא תמיד מוחלט. אז אני לא צריכה תורה כדי להפוך מבהמה לבן אדם. זה יש בטבע. אני כן צריכה תורה כדי להפוך מבן אדם לבן אדם שיש בו קדושה. וזה הבדל גדול. כלומר, זה שאני רואה חילונים, אנשים טובים, זה ברור. זה אמור להיות הבסיסי. לא רק אצל חילונים, גם אצל גוי. נכון? שלום מצוות לנוח. מוסר אנושי פשוט אמור להיות בכל בן אדם. אני לא צריכה עוד פעם, בן אדם הוא לא צריך להיות בהמה ווואי, הוא קיבל תורה, הוא הפך להיות בן אדם. לא. קודם כל תהיה בן אדם, דרך ארץ כתבה לתורה. אבל על גבי הדרך ארץ, התורה היא הדבר היחיד שיכול להפוך אותנו מבני אדם טובים לבני אדם קדושים, לבני אדם אלוקיים. מה ההבדל, אומר לנו קהלת? אין חדש תחת השמש, הכל הבל הבלים. אם על כל מה שיש לך זה רק עולם הטבע, זה נורא נורא מפחיד. אדם נמצא 120 שנה בעולם, ומה הוא משאיר אחריו? אם אין לו קדושה, מה הוא משאיר אחריו? כלום, הוא הופך להיות אפר ואבק. אבל אם יש לו מעל השמיים, אומר קהלת, אז יש לו נצח. הקדושה נותנת לנו חיי נצח. לא סתם התרבות שלנו יש לה כל כך הרבה חרדות ודיכאונות. תחשבו תרבות שבה אתה אומר, רגע, מקסימום אני 120 שנה פה ואני לא משאיר אחרי כלום בעולם הזה. לא נשאר כלום. אם אתה לא מאמין בחיי נצח, אם אתה לא מאמין בנשמה, אתה לא מאמין בעם ישראל, מה יש לך בעולם? ולא סתם שיש כל כך הרבה חרדות והרבה כל כך אטרף על רייטינג. כי אני צריכה להשאיר משהו בעולם, אני צריכה להשאיר איזה פרסום בעולם, אני צריכה להשאיר, שידעו מי אני. כאילו אני צריכה להנציח את עצמי בעודי בחיים, כי אין לי נצח. אבל אם יש לי נצח, אז יש לי נחת. אני באתי לעולם הזה כדי לעבוד בנחת. בנחת. כן, עבודה. עבודת השם דורשת מאיתנו. אבל לא בלחץ, מה אני אשאיר בעולם הזה? מה אני אשאיר בעולם הזה? את כל המצוות, את כל המעשים טובים, והנשמה שלי נשארת. יש, אז אני חוזרת רגע. התורה היא לא מה שנותן לנו את המוסר. מוסר אנושי פשוט אמור להיות built in בכל אדם. התורה נותנת לנו את המדרגה הבאה. זה להפוך את זה ממוסר אנושי למוסר אלוקי. מוסר אנושי יכול להתעוות ואנחנו רואות כמה הוא מתעוות. מוסר אלוקי תמיד נשאר לשם. שאלות, מחשבות? כי הכל מובן או כי כלום לא מובן? כן. קודם כל אמרתי את זה כמניע. לא אמרתי לך בואי תבחרי כי יש פה נצח. קודם כל זה אמת, זה המניע הגדול. עכשיו אני אומרת איזה השלכה יש לאמת הזאת. לא עשיתי בו עכשיו מסע משכנועים למה לבחור בתורה. קודם כל אנחנו בוחרים בתורה מפני שהיא אמת, זה הכל. לאמת הזאת יש השלכה של נצחיות. לאמת הזאת יש השלכה של חיים ברובד אחר. למה לבחור? כי זה אמת. ועוד פעם, זה לא נושא השיעור למה לבחור בתורה. ההקשר שבו הבאתי את זה, זה זה שהרב מסביר שעבודת המידות זה לנתב את המידות לקדוש ברוך הוא. הוא לא אומר לנתב אותם למוסר אנושי, הוא אומר לנתב אותם לקדוש ברוך הוא. זה מה שרציתי להבחין. עוד שאלות, מחשבות? טוב, אז אנחנו ממשיכות. ולדבר גדול, אני נמצאת בפרק א', פסקה א', החלק השני של הפסקה, שבע שורות אחרי החלק השני של הפסקה, מתחיל במילים, ולדבר גדול שם הבורא יתברך, אלו הכוחות קבועות בנו. בסדר, אני רוצה שתמצאו, כי זה חשוב לקרוא את זה בשפה של הרב. צ'ופר משני מהשיעור הזה, זה שתלמדו לקרוא לבד את הרב קוק. אמרתי, פרק א', פסקה א', בחלק השני של הפסקה, שורה שביעית. ולדבר גדול שם הבורא יתברך, אלו הכוחות קבועות בנו. ולדבר גדול אצלכם בהוצאה הזאת זה עמוד כ"ב, אוקיי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 שורות מתחילת הפסקה השנייה, אמנם תוכן הדבר. כן. בסדר, בהוצאה הזאת זה 10 שורות אחרי החלק השני של הפסקה. איזה עוד הוצאות יש לכם? ברב לא נדימנו אותה להגיד איפה זה? עמוד 52 באמצע בהוצאה של הרב לונדין. ולדבר גדול שם הבורא התברך. בסדר, יש? אז יאללה. זה חשוב לי ולכן אני משקיע בזה זמן, כי מאוד מאוד חשוב שתכירו את השפה. ולדבר גדול שם הבורא התברך, אלו הכוחות קבועות בנו. שאחרי שהישרה האמיתית לעבוד את השם תמיד, אינה ראויה שתסור מן האדם כמעט רגע. וכל דבר קניין שאינו מוטבע באדם, הוא נוח לאבדו וקשה לשומרו בכל רגע. אם הקדוש ברוך הוא לא המטביע בנו את המידות, היינו צריכות לשמור עליהם כל הזמן שלא יברחו. גם אחרי שכבר קניתי אותם ומצאתי אותם, זה לא חלק ממני, אז אני צריכה כל הזמן לתחזק. על כן שם השם יתברך בחסדו, כל אלו הדברים קבועים בטבענו. מה זה כל אלו הדברים? על איזה דברים הוא מדבר? עמדת הטובות, אהבה, דבקות, עירה וכדומה שהוא דיבר בראשית הפסקה. וכאשר ישכיל השכל להעלותם, אז אם אך ילך בחוקי תורת השם יתברך, יישארו קבועים בלבבו תמיד ממש. יש כאן תנאי, שאם התנאי הזה מתמלא, ברגע שעבדתי על משהו, זהו, הוא חלק ממני. קניתי אותו, הוא תמיד שלי. מה התנאי?
התורה.
נכון, אם אך ילך בחוקי תורת השם. למה אדם שהולך לפי התורה, אז יש לו אפשרות שהעמידה שהוא קנה היא לא תברח? מה הקשר? מה נותנת לי התורה שמאפשר לי שמידה שקניתי תישאר אצלי?
אני יכולה להתאים
בו. הוא אומר שלא. אז למה זה קשור לתורה? מצוין. התורה מנחת לנו איך לעשות את זה. מה עוד התורה נותנת לנו? נורא נורא חשוב. זה בדיוק הימים האלה של עשרת ימי תשובה. התורה נותנת לנו אפשרות להיות, לא אפשרות, היא דורשת מאיתנו, להיות עם יד על הדופק. נכון? מה זה חשבון נפש? שבעשרת ימי תשובה הוא הכי חשוב. אבל הוא גם בכל יום חשבון נפש, זה שאני כל הזמן בודקת אם אני עם יד על הדופק או לא. בן אדם שהוא עם יד על הדופק, זה בן אדם שכל הזמן חי את הדברים שהוא קנה. הוא לא, זה לא נעלם לו. כן, זה לא עשיתי משהו, עשיתי דיאטה פעם, ועכשיו חזרתי לאכול כל מה שבא לי. לא. אז זאת אומרת, רגע, לא קנית הרגל אכילה בריאים? וואלה, לא. כי אמרתי, 3 חודשים אני עושה דיאטה, ואחר כך עושה מה שבא לי, רציתי לרסות לחתונה. לא, זה לא עובד ככה. בעבודת המידות זה לא משהו נקודתי. יכול להיות שהיה לי טריגר נקודתי. חברה שנורא התבנה אותי ואמרת עצם, וואי, לא יכול להיות שאת שונאת בן אדם מישראל, את צריכה לעבוד על מידת אהבה. אבל אחרי שעבדתי על זה, ואם עבדתי באמת, החשבון נפש שאני עושה, והעובדה שאני חיה חיי תורה, זה לחיות חיים שיש בהם יד על הדופק. זה לבדוק כל הזמן איפה אני נמצאת. זה לא עכשיו אובססיביות, כל היום אני בודקת איפה אני נמצאת, אבל זה חלק מהחיים שלי, שאני בודקת איך אני מתנהלת בעולם הזה. אז אם קניתי משהו, זהו, שלי, כמו שהרב, אמר אותו הרב, זהו, קניתי. עם הכעס אני לא מתמודד. זה לא שלא יהיה לי דברים אחרים להתמודד איתם, אבל עם זה לא. כי אני בן אדם שכל הזמן עובד עם יד על הדופק. כשאתם בעזרת השם תסיימו את השנה הזאת, אחת השאלות שהיה לכם, וזה טוב שהיא תעלה, זה רגע, אני חוזרת למציאות. אולי הבית שלי לא כזה תורני כמו הסביבה של המדרשה, אולי אני הולכת ללמוד בסביבה לא כל כך תורני. איך אני אחזק את מה שלמדתי כל השנה? ואז מה יגיד לכם הרב לפי זה? איך תחזקי? נכון, תשביכי ללמוד, זה דבר אחד. מה עוד? כן, אבל את צריכה משהו. הוא אומר פה תנאי. מה התנאי? אם אך ילך בחוקי התורה. חלק מזה זה חשבון נפש, אבל חלק מזה זה נורא פשוט. לפעמים אנחנו מחפשות איזה שיעורים דרמטיים שישאירו אותנו עם יד על הדופק. לא, תקומי בבוקר ותתפללי, כבר יש לך חיים אחרים. חיים עם תפילה או בלי תפילה, ולהיכנס למקום שיש בו הרבה חול, אחרי שהתפלל, זה מציאות אחרת. את תסתכל במראה, ומה שחשוב לך זה לא רק אם את יפה או לא, אלא גם אם הבגד שלך צדוע או לא, זה משאיר אותך כל הזמן. אני אומרת, מי שמקפידה על המצוות, באופן הכי פשוט כרגע, אני רגע מעשית, זה משאיר אותה כל הזמן, אני עומד על הדופק. זה משאיר אותה, את בודקת, רגע, הבגד הזה מתאים או לא מתאים? שייך או לא שייך? וזו עבודה שאנחנו כל הזמן עושות אותה כשאנחנו חיות חיים של תורה. ובמצב כזה אני לא דואגת לך וואי, לאן תלך לאיבוד השנת מדרשה. אבל אם כשאת יוצאת מהמדרשה, את מה שנקרא מאפסנת מאחורייך את כל התורה, ברור שזה ילך לאיבוד. זה לא סגולה, זה לא קורה מעצמו. אם אך ילך בחוקי תורת השם. יש? כל המידות הטובות מוטבעות בנו, אבל מה העבודה? העבודה הייתה לגלות. איך זה יישאר גלוי? שקניתי מצווה זה שאני כבר לא מתמודדת איתה. את מתמודדת היום, את מגיעה לכיתה ואת אומרת, וואי, את מי אני ארצח היום? את יודעת שיש חברות שמתמודדים עם זה? יש חברות, יש חברה שהבאה, עם זה בן אדם מתמודד. את נכנסת הבוקר לכיתה ואת אומרת, מה אני אגנוב היום? הנה דוגמה למשהו שאת לא מתמודדת איתו. אבל יכול להיות, עכשיו הלך להגיד פה איזה משהו על מישהי שהצבנה אותה, נכון? השלב הבא זה שלא יהיה אפילו מחשבה כזאת. אני אגיד משהו רע על מישהי מישראל? מאיפה הרעיון המוזר הזה? כמו שאין לך שום התמודדות אם לגנוב או לא, או אם לרצוח או לא, ככה דרך אגב הרב דסלר מסביר שמה מטרת האדם בעולם? שתהיה לך פחות ופחות בחירה. כמו שאין לך בחירה אם לרצוח או לא, ואין לך בחירה אם לגנוב או לא, שלא תהיה לך בחירה אם נגיד לשון הרע או לא. שלא תהיה לך בחירה אם לכבד הורים או לא, שלא תהיה לך בחירה אם להתלבש בצניעות או לא. בסדר? כל אחת ומה שהיא מתמודדת. מי מוכנה לתת לנו פה משהו? ככה תתרמו לקבוצה. אני מבקשת תרומה לקבוצה. משהו שאת לא מתמודדת איתו, שכל כך ברור לך והוא חלק לך. זה נותן כוח לאחרות. אז מי מוכנה? זה לא גאווה, זה כוח. כן. קריאת שמע לפני השנה, זה ברור לך שאת אומרת. אז אני לא אשאל למי זה לא ברור, כי אני רוצה לשאול רק על דברים טובים, אבל אני בטוחה שיש פה בנות שאו בכלל לא עבר להם בראש שצריך להגיד קריאת שמע, או שלפעמים אין להם כוח. את אומרת, אתה יפה, ומה, אני עכשיו אגיד קריאת שמע? אצלך, את לא מתמודד עם זה. בשפה של הרב דסלר, אין לך בחירה. במובן הטוב. כן, תודה. מי אני מוכנה לתנו דוגמה? את מינה שעכשיו בזכותך, בנות שילכו לישון יחשבו עלייך ובזכותך יגידו קריאת שמע. כן, בנות, תוסיפו לנו זכויות, עושה לכם התשובה, קדימה. מה עוד את לא מתמודדת איתו? יש כאן מישהו שלא מתמודדת אם להתלבש בצניעות או לא? כאילו, ברור לה שתלך בצניעות?
אני לא
יכולה להתשמע
אחוז, אבל ברור
מאה אחוז זה רק הקדוש ברוך הוא.
אני קצת עכשיו.
את רואה את ההבדל? את פחות מתמודדת? מעולה. הנה הדגמה לזה שאנחנו לא כל החיים תקועים באותו מקום, נכון? מעולה. אז היום את הולכת לקנות בגדים, את כאילו מתלבטת, או כאילו די ברור לך שתקני משהו צנוע.
ברור שאני אומרת צנוע. אם זה יהיה מבולי אז אני מתלבטת, אבל...
אבל זה שזה יהיה צנוע...
אין לי כאבה לקנות איזה משהו בצנוע.
מדהים. בזה אין לך בחירה בשפה של הרב דסלר. תודה, עוד. יאללה, תוציאו דברים טובים. צריך ללמד זכות על עם ישראל. קדימה. לא, ביקשתי מושלמות. מושלמות הן באגף אחר. כן, משהו, נקודה שבה אין לך התמודדות. למי אין התמודדות עם כיבוד הורים? ברור לך שהיא מכבדת את ההורים. איזה כיף. איזה זכות. תני לנו טיפ. איך את עושה את זה? את זוקפת את זה לזכות ההורים. וואו, אז אני זוקפת את זה לזכותך, אז אשרייך, ובעזרת השם שנדבק בך. כן? אז במובן הזה אין לך בחירה אם לכבד הורים או לא, זה ברור שתכבדי אותם. מעולה, תודה. למי אין בחירה אם לשמור שבת או לא? זה ברור שתשמור שבת. את עושה כזה מבט של ברור. לא, לא ברור. למי זה ברור? ברוך השם, תקשיבו. זה ממש, ממש, ממש. עכשיו תקשיבו, אני אתן לכם דוגמה שבה קשה לשמור שבת, בסדר? כי אמרת שזה נורא ברור. קנית שמלה נורא יפה, אחרי עכשיו לראש השנה תתתה, לבשת אותה בשבת והתלכלכת. איך את מתה להעביר עליה מגבון? מה הבעיה בלהעביר מגבון? לחבס. מי ברור לה שבחיים היא לא תעביר מגבון? זה ברור שהיא לא תעביר מגבון. אוקיי, אז יש לנו מה להתקדם. ברור לך, אשרייך. אתם מבינות? זה גם התמודדות, גם ללחוץ שבת, יש לנו התמודדות. זה לא מובן מאליו. אז ככל שיש לנו דברים, אפילו שנראים לכם נורא נורא קטנים, שום דבר הוא לא קטן בשביל הקדוש ברוך הוא. כל דבר שהוא כל כך ברור לך, במובן הזה את עלית בדרגת הבחירה. את לא מתמודדת, אשרייך. אתה יודע? אנחנו מצד אחד נורא מקדשים התמודדות, זה נכון, אבל המטרה שלי, כן, הרי אף אחד פה לא הייתה רוצה להתמודד עם לגנוב או לא. בסוף המטרה שלנו זה להפוך, בשפה של הרב קוק, להפוך ממדרגת הכובש למדרגת הישר. יכול להיות שהתמודדתי המון 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 עם צניעות, וכל פעם, נגיד שאפילו הצלחתי, אבל הייתי במדרגת הכובש. מדרגת הישר זה שבתחום הזה אין להתמודדות. יש? אז כל אחת מוזמנת לחשוב עם עצמה, ואת זה אתם לא צריכות להגיד, ומה היא הייתה רוצה להגיד שנה הבאה ולהגיד, וואי, בנקודה הספציפית הזאת אין להתמודדות. עכשיו, אל תקחו משהו נורא בומבסטי, קחו נקודה. קחו נקודה, כי אנחנו כל פעם מתקדמות קצת. שאלות?
אני חשבתי על זה שכל אומרים שכל מי שקדם לך מאוד סוגר ממנו, אז סתם, כאילו קשה לי שאולי זה לא שיצרון ממני שיש לו יותר תחת רצח ויותר דעת ודם כאילו, מאנשים פשוטים. אז כאילו התמודדות שלהם יותר גדולות.
יש לי עוצמות של התמודדות יותר גדולות.
לא, כאילו ההתמודדות שלהם יותר גדולות, כמו שאנחנו לא התמודדות יותר תורה או כאלה.
נכון, אבל, אבל, אבל גם עוצמות האנרגיה, נכון? כולנו מסתכלות את הסיפור עם ריש לקיש, שיש איזו אנרגיה חזקה. נכון? עכשיו איך העבודה שלי, זה איך אני לוקחת את האנרגיה החזקה הזאת לקדושה. זה מה שאומר לו רבי יוחנן. כאילו, קח את הכוח הזה, חלחה לאורייתא, קח את הכוח הזה. כאילו, איזה בזבוז, כל כך הרבה כוח לבזבז על שוד. קח אותו לתורה. נכון? על רחב, אני הסכמנו את רחב פה? על רחב, רחב זו הדמות שבעיניי היא הדמות שהכי, הכי, הכי, לא הסכמנו אותה. לא? איך לא הסכמנו אותה? רחב היא בעיניי הדמות הכי חזקה של תשובה. שאם את אומרת לעצמך, וואו, תשובה זה דבר אפשרי או לא, קחי את הדמות של רחב. האישה הזאת אומרת, הגמרה זנתה מגיל 10 עד גיל 50. 40 שנה עסקה בזנות, חזרה בתשובה, עם מי היא מתחתנת? היא מתחתנת עם יהושע בן נון, יוצאים ממנה 8 נביאים. כאילו אין יותר קיצוני מזה. כן, תארו לכם את הרב הראשי לישראל מתחתן עם אישה כזאת. ועם כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד לרב הראשי בישראל, יהושע היה נביא. אוקיי? אז יהושע מוכן להתחתן עם אישה כזאת? כל מי שאין לה אמון בתשובה, בבקשה לזכור את הדוגמה הזאת. לא יכול להיות יותר קיצוני מזה. והדוגמה הזאת מראה לנו שתשובה היא אמיתית. יהושע בן נון מוכן להתחתן איתה, והקדוש ברוך הוא מברך את זה ומוציא מהזוג הזה 8 נביאים. זה ככה, במאמר מוסגר, אם יש פה מישהי שלא הייתה, ולא... מה זה? מהתנ"ך? לגמרי, פשט. שזה מלשון לזון מזונות, וזה אכן מובא במפרשים, אבל גם במפרשים שזה מובא בהם, זה מובא כאליבי לעיסוק האמיתי שלה. כאילו בחוץ זה מין פונדק כזה של מוכרת מזונות, אז המורות לא שיקרו לנו. אבל אבל, כן, מוכרת מזונות, אבל בעצם זה מה שרציתי להגיד. היא בעצם זנה אנשים, היא הזינה אנשים, היה לה רחבות לב, רק הרחבות הזאת הייתה במקומות הכי הכי טמאים שיכולים להיות. ולקחת את הכוח, כמו שאמרתי קודם על ריש לקיש, לקחת את הכוח שקודם היה לשוד לתורה. בואי תקחי את רחבות הלב הזה לחסד אמיתי. אם אתם זוכרות, בחומש ויקרא, איך גילוי עריות נקרא? לא תגלה ערוות, כי חסד הוא. יש בגילוי עריות צד של חסד, אבל חסד מעוות. בואו, איך לוקחים את החסד למקום טהור? איך לוקחים את הרוחב של רחב? היא הצליחה לקחת את הרוחב הזה למקום טהור. ריש לקיש הצליח לקחת את הכוח למקום טהור. זה עבודת המידות. זה לנתב גם את מה שלקחת לרע, כוח, כן? רוחב יכול להיות טוב, יכול להיות לא טוב, תלוי, לאן את לוקחת את הרוחב לב הזה? אם הרוחב לב הזה הוא שאת פריירית וכולם מנצלים אותך, זה לא מוצלח. איך אני לוקחת את הרוחב הזה, לב הזה, לעשות חסד שבו אני בוחרת איזה חסד אני עושה, שבו אני נותנת ובו לא לוקחים ממני בלי שאני ארצה. כל אחד פה מכירה את ההבדל בין להגיד כן לשמחה ובין להגיד כן כי לא נעים לך. נכון? אז אם זה רוחב לב שמישהו לוקח ממך או, ומנצל את טוב ליבך, או רוחב לב שבו את בוחרת לתת. ומה נותנים? כל כוח אנחנו רואים שהוא יכול להיות לטוב ולמוטב. וגם על דוד המלך, אותו כן הזכרנו? שגם לא? אדמוני? הזכרנו אותו, נכון? שגם על דוד המלך כתוב שהוא אדמוני עם יפה עיניים, ואדמוני של התנך זה לא ג'ינג'י יפה, אדמוני של התנך זה יש לו נטייה לדם. דוד המלך כל חייו לקח את הנטייה לדם למלחמות השם, והוא מעיד על עצמו כל חיי, נלחמתי את מלחמות השם, וכשלא נלחמתי את מלחמות השם, לכלכתי ידיי בדם שפיר ושליה להתיר אישה לבעלה. דוד המלך היה עשו כל חייו או במלחמות השם או בהלכות נידה. שני תחומים שקשורים לדם בקדושה. אז זה עוד דבר, אם יש כוח שבו את מרגישה שכל הזמן קשה לך איתו, איך את יכולה לקחת את הכוח הזה ולנתב אותו לטוב? אם את נורא נורא כעסנית, אז הזכרנו את זה, שאת יכולה לקחת את זה לאכפתיות. אם את נורא קנאית, איך את יכולה לקחת את זה להתקדמות, לקנאת סופרים, תרבה חוכמה וכן הלאה וכן הלאה. אבל העבודה היא לא להגיד, אוקיי, אני לא שווה כלום, או לא יצא ממני כלום, או אני כל החיים צריכה להתמודד. כי בעצם מה שראינו, לפי הרב דסלר, זה שהמטרה שלי זה לא להתמודד כל הזמן באותה נקודה, אלא להגיע לשלב שבו אני אומרת, עם הנקודה הזאת אני לא מתמודדת. אז נכון, עד 120 אני אתמודד, אבל בדברים אחרים. כן, הייתה לך שאלה? זה היה את בא?
כן, זה קצת לא קשור, אבל יש כאילו איזשהו רגע שנכון, שהוא כאילו מורה לי שאני מתמודדת נכון, אבל אני לא אומר.
רגש? שאלה יפה. אני חושבת, אני אומרת את זה בערבון מוגבל, טוב? אבל אני חושבת שאם יש איזושהי שמחה, אבל שמחה לא שמחה כזאת מתפרצת. שמחה רגועה, אם יש שמחה רגועה, זה הרבה פעמים מורה לי שאני במקום הנכון, אבל למה אני אומרת את זה בערבון מוגבל? כי בעיניי נורא חשוב שיהיה גם איזשהו פידבק מהמציאות. שזה לא יהיה רגש מנותק מהמציאות. שאני אראה, אם אני עובדת על כיבוד הורים, וואו, באמת הצלחתי, הייתי חג שלם בבית ועברתי אותו טוב. או הייתי שבוע, מבין השבוע הזה היה לי רק פעם אחת פדיחה. כלומר, כל אחת תלוי מה נקודת הפתיחה שלה. אבל רגש הוא נורא חשוב, כמו שקראתי קודם, שמחה כזאת של ישוב, הדעת הרב קורא לה, אבל כן חשוב שזה בצירוף פידבק מהמציאות, לא מנותק מהמציאות. לא?
נכון, אמרת שיש הרב שכאילו סיימתי לעבוד על מידה מסוימת?
כן, או נקודה מסוימת בתוך המידה. כן, זה לא חייב להיות סיימתי, וואו, מידה זה וואו, כמו הרב ההוא שאמר 16 שנה. אבל זה יכול להיות נקודה, זה יכול להיות קריאת שמע על המיטה.
כי תמיד, כאילו, כל השיעורים שלנו זה שזה עבודה שהיא לא נגמרת, ושהרב הוא אומר שזה יותר טוב להפוך טוב לטוב יותר.
גם אני אמרתי שזה עבודה שלא נגמרת, בהמשך לרב קוק, זה אותו הרב קוק. רק מה ההבדל? העבודה לא נגמרת, אבל לא כל הזמן באותה נקודה. אתה יודע? בטח שהעבודה לא נגמרת. עד 120 בעזרת השם שלנו כוחות לעבוד. אבל לא באותה נקודה. אם אני כל החיים באותה נקודה, אני תקועה. משהו לא נכון באיך שאני עובדת.
תודה? אני לא מתכוון משה נפה שזה כאילו שבו מספירה לה, ולא שאתה חוזר אותו מקום, זה כאילו יהיה אותה נקודה, וזה נראה לך שזה אותה נקודה, אבל אתה לא באמת זה.
זה יכולה להיות אולי אותה התמודדות, אבל את במקום אחר. בסדר? זה כמו שהרמב״ם אומר, שמה זה תשובה שהוא יגיע לאותה סיטואציה, אבל התמודד אחרת. כאילו באותו מקום, אבל מעולה. יש עוד שאלות מחשבות?
לא, אין רק סיימת לעבוד.
נכון, זה דרמטי. אמרתי, זה דרמטי. אמרתי קודם, באמת זו דוגמה דרמטית, ולכן אני לא מצפה מכם שתסיימו לעבוד על מידה, אבל נקודה בתוך המידה. זה באמת דרמטי. אבל קיים. נכון? היית מוכנה לתת מיליון דולר לעצבן מישהו שיש לך סיכוש, יש לך מחשבה שאולי הוא כן יתעצבן? כלומר, היה לו כל כך, אני אומר, מצד אחד הבן אדם הזה נורא מרגיז. מצד שני אני אומרת, וואי, היה לו כזה ודאות בהלל הזקן שוואו. כן. אז יש מדרגות? יש מדרגה ראשונה שאת יודעת. יש מדרגה, יש מדרגות שאת חובה כעס פנימי, אבל לא, אבל מנתבת אותו, ויש מדרגות שאת גם לא חובה כעס. יש מדרגות כאלה. המדרגות גבוהות, עוד פעם, אני לא מתחילה מהם.
אבל השם נתן לנו את המדרגה, לא כדי שנעלים אותם.
כן. אבל אם את בוחרת מתי להרגיש כעס, לא מתי לבטא כעס, זה וואו. כאילו כעס על, נכון? אוהבי השם סינו רע. כעס על דבר כזה, זה בחירה, זה לא כזה. כן, עוד? טוב, אז אנחנו ממשיכות. אני חוזרת על המשפט. אז אם אך ילך בחוקי תורת השם יתברך, יישארו קבועים בלבבות תמיד ממש, כמו שהם קבועים בטבע קודם שבאו לכלל דעת. יש? אז מה זה קבועים בטבע? מה זה קבועים בטבע קודם שבאו לכלל דעת? יש פה איזה טוש? אני רגע יהיה מורה.
שהם קבועים בנו,
שזה יראה מה זה?
שהם קבועים בנו, כאילו, בלי שנדע.
כן. מעולה. אז אני רוצה לתת את זה, זה מחיק? שתיהם?
חצת אותי, חושב שמי שיתי שוב?
אני יכולה?
זה היה כאן, אבל דבר על לא אחת.
אני רוצה לתת לכם פה מושגים. הזכרנו אותם? לא. יש לנו שלושה שלבים בהמון דברים. את מה שאני אומרת עכשיו הרב מסביר במאמר נורא 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 חשוב. תכתבו לכם. אם אתם לא נכנסות לאיזה שיעור ומחפשות ללמוד חברו אותה, זה המאמר. מאמרי הראייה עמוד 29, מאמר שנקרא לתקופת המעבר. יש לנו שלושה שלבים. יש לנו טבע, דעת, הרב קורא לו במאמר הזה הכרה, וטבע מודע. מה זה אומר? אני שנייה נותן דוגמה שהיא לא קשורה, בסדר? יכול להיות ילד, מי פה הייתה כזה, זוכרת שהייתה כזה בגן או בכיתה א' והתפללה, מה זה בדפקות? ואומרת, וואי, למה אני לא מתפללת כבר כמו פעם? למי זה קרה? תצביעו, 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 תצביעו. שאת אומרת לצלך, וואי, כשהייתי ילדה קטנה הייתי מתפללת ממש בדפקות, ועכשיו אני, איך זה יכול להיות? גדלנו, למדנו, איך יכול להיות שאנחנו מתפללות ופחות התרגשות? ממה שהיה פעם. כשאני הייתי בשירות לאומי, עשינו כנס, הייתי מנהלת מחלקת הדרכה של תנועת עוז, עשינו כנס בירושלים לילדים עיירות פיתוח, שבאו לכותל, ואז הם כתבו כאילו כל מיני תפילות לכותל, והם כל כך התרגשו את כל אבן ירושלמית שהם ראו, הם חשבו שזה הכותל. כאילו פעם ראשונה הם באו לכותל, מבחינתם מה זה הכותל? אבן ירושלמית, אז הבית, הרחוב, החומה, הכל היה נראה להם הכותל. והם היו נורא 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 נקדשים, שיבנה בית המקדש. כשאת מסתכלת על הילדים האלה בכיתה א', מה הם יודעים בכלל בית המקדש? מה זה בית מקדש? נשאל אתכם מה זה בית מקדש, לא כולנו נדע להסביר. אז איך ילד בכיתה א'? אז דווקא בגלל שהוא לא יודע להסביר הוא מחובר, כי הוא מחובר ברמת הטבע. או כמו שהרב קורא לו במאמר אינסטינקט. אני רואה שאומנם לא כותבים פה, אבל הטושים לא משהו.
אחד?
לכל אחד, כן, לכל אחד מהילדים אין האינסטינקט של חיבור לבית המקדש. לא הייתה להם הבנה מה זה בית המקדש. אבל היה להם חיבור, כאילו, וואי, שיבנה בית המקדש. אנחנו רואים על ילדים, זה מהמם, מהמם, מהמם. ואת אומרת, וואי, רק שלא יארס להם. אבל זה נהרס. מתי זה נהרס? כשהם מבינים מה זה בית המקדש. את אומרת, רגע, רגע. מה, קורבנות, דם? אני בכלל צמחונית. מה, כאילו, מה יעשו שם? מה, כאילו, יקחו איזה שור, יקחו איזה יונה, יקחו איזה זה. מה, זה מה שאני מתפללתי כל הזמן. את מתחילה ככה לחשוב, ודווקא ההכרה פוגעת באינסטינקט. ככל שאנחנו לומדות יותר, האינסטינקט, הוא הטבע נפגע. אז עכשיו נשאל את השאלה, אז למה? זה מה ללמוד? שמה אני צריכה ללמוד? עדיף לא ללמוד. כולנו נהיה מחוברות לבית המקדש, נסגור עניין, הכי טוב. אז למה בכל זאת לומדים? למה אנחנו פה בשנת מדרשה? למרות שיכול להיות שזה יפגע במשהו בטבע. למרות, מה יש לי בהכרה שאין לי בטבע? איך?
עומק,
פרטי, מצוין.
ברור.
ביסוס, ברור. כל זה מוביל לעוד מילה נורא נורא חשובה שהופכת אותנו לבני אדם. מה? תבונה, דת, מודעות, וכל זה מוביל לבחירה, מעולה.
זאת תחת דוגמה שקבלנו, למשל, נראה לי. יאללה, אחד הרבנים, דיבר על תפילה, ואמר שהתפילה של התפילה.
אם אני משנה את הקדוש ברוך הוא, משנה את עצמי כזה?
כן. וזה ממש ככה נדעתי, כאילו...
בול.
זה רואה שם את הרגש הטבעי של וואלה, וואלה, שבא לי לדעת.
לגמרי. חותמת שזה הורס. אבל אם זה לא היינו נצרות כאן, הייתי שולחת לך הביתה. ואני מעודדת כמה שיותר שנת מדרשה, למרות שזה הורס. למה? כי מה יבוא אחר כך? מה זה טבע מודע? את עכשיו בתחילת שנת מדרשה, בואו נדבר עוד שנתיים. מה זה? מעולה, בואו נעשה את זה בדוגמה של התפילה. התפללתי על בית המקדש, הקדוש ברוך הוא שיבנה בית המקדש, מכל הלב. גדלתי, למדתי על בית המקדש, מי רוצה לך בית המקדש? אז מה זה טבע מודע? שזה חוזר להיות בטבע, שאני חוזרת להיות מחוברת לבית המקדש, אבל לא מתוך בורות של ילדה בכיתה א', מתוך עומק והבנה של הלמידה. וזה השלב הכי הכי עליון. זה מילה שלי, זה שתי מילים של הרב. אני רוצה להסביר בעוד דוגמה. הדוגמה הקלאסית גיל ההתבגרות. ילד נולד, הוא מבחינתו ההורים שלו, מה זה מושלמים? כאילו אבא שלי גיבור, אמא שלי פיה, כל אחד והמושגים שלו. מהר מאוד המושלמות הזאת נסדקת. מה זה מהר מאוד? מתי? גיל ההתבגרות. הבת שלי עכשיו בגיל ההתבגרות התחילה כיתה ו', היא יושבת לי על הברכיים, אמא, יש לך שערות לבנות. אמא, את יודעת, יש לך בעין, התחילו לך קמטים. היא פשוט שמה לי זכוכית מגדלת על כל החסרונות. זה גיל ההתבגרות. עד גיל ההתבגרות הייתי האיבא המושלמת, הייתי בסיעי משהו, הבן שלי הקטן, אני עדיין בסיעי, הוא בא על האמא שלי כזה, חיבוקים, נשיקות כל היום. הוא יוצא נשיקה, חוזר נשיקה, אני אומרת, את יודעת, תתלהבי עוד מעט זה. כן? אז מבחינתו אני המושלמת, הוא עדיין פה. היא התחילה, אז זה כבר כאילו, ההורים שלי לא כאלה מושלמים, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת מושלמים והיית עיוור לחסרונות שלהם, אתה כבר יודע שיש להם חסרונות, אבל בכל זאת אתה מחובר מלפני. את מחוברת מלפני. וכל אחת זה חוזר בשלב אחר. לי למשל זה חזר כשאני הייתי אימא. יש כאלה שזה חוזר להם יותר מוקדם.
אני ממש מרגיע לדעת שיש לי במדע.
בטח, פתאום,
זה... פתאום זה, כאילו, אתה מעכל, זה דברים שהיית ממש טוב ביותך וזה, אתה אומר, וואי.
נכון. וכאילו, אם זה לא היה מגיע לשלב הזה, עדיף לא ללמוד בעיניי. כי הטבע הוא נורא חשוב. אבל להיות בור ועם עיניים עיוורות ובלי בחירה, זה לפספס משהו כל כך גדול שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. וזה מביא אותנו לשלב הזה. כן. יכול להיות שהוא יהיה קצר, יכול להיות שהוא יהיה ארוך, כל אחת זה משהו אחר. הטבע המודע הוא סופי, יגיע בעזרת השם. כן, מתי הוא יבוא, אני לא יודעת. כמו המשיח.
יש משהו בטבע המודע שהוא בכירי? כי בסוף זה טבע, זה לא כל כך בכירי, אבל כאילו, אני בוחרת.
כן, החלק הלא בכירי, בוא נגיד ככה, החלק הבכירי זה שאני לומדת. זה החלק הבכירי. החלק הלא בכירי זה מתי אני ארגיש שהקנק הגיע, שהסימון נכנס קדימה. שזה חזר להיות טבע. זה לא תלוי בך. אבל זה כן תלוי בך כמה הבירור יהיה משמעותי. ככל שהבירור יהיה יותר בהיר, הטבע המודע יגיע יותר מהר. אני רוצה להסביר. תת עוד שתי דוגמאות. בואו נסתכל עלינו כעל אומה. בעבר היה לנו טבע אינסטינקט של חיבור לתורה. נכון? זה היה דבר כזה יהודי חילוני. יהודי זה ברור שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא. היו לנו בהיסטוריה אפיקורסים בודדים. תנו לי דוגמה. מה זה? נכון. תנו עוד דוגמה. אלישע בן אבויה. נכון, יש לנו כאלה. בודדים, בודדים, בודדים. למה? למה אנחנו בכלל מכירים אותם?
כי
הם היו כל כך יוצאי דופן. הם היו כל כך, כל כך יוצאי דופן, אנחנו מכירים אותם. אבל הטבע של עם ישראל זה חיבור לקדוש ברוך הוא. אבל אז מתחילה, לומדות מאמר הדור?
כן.
עם מי? עם אושרית, מצוין. אז אז מתחילה התקופת ההשכלה. מה קורה בתקופת ההשכלה? אנשים מתחילים לשאול שאלות גדולות, ואיזה תשובות הם עונים? איזה תשובות עונים להם? מה זה? עונים להם תשובות מרמת הטבע. אני שואלת, מי אמר שיש אלוקים? ויענו לי? מה השאלה? זה ברור שיש. ברמת הטבע. אני אומרת, למה צריך את עם ישראל? ויגידו, מה זאת אומרת? השם בחר בנו מכל העמים. כלומר, אני שואלת שאלות ברמת ההכרה, ונותנים לי תשובות ברמת האינסטינקט. וזה מה שגרם להרבה אנשים בתקופת ההשכלה לכפירה. כי ברגע שיש לי בחירה, יש לי בחירה כן, ויש לי בחירה לא. ולצערנו, הרבה מאוד אנשים בחרו לא. מגיע הרב קוק ואומר, זה תהליך טוב, אפילו שהם בחרו לא. למה זה תהליך טוב? כי בסוף הם יגיעו לפה. אם לא יהיה השלב הזה, אנחנו לנצח נשאר בורים ועיוורים. עם ישראל בעצם תקופת ההשכלה מעוררת אותו להגיע לשאלות באמונה, כדי להגיע לאמונה מתוך בחירה ולאמונה עמוקה. לא לאמונה רדודה, כמו שהייתה לנו בגלות בהמון. כמובן, יחידים גדולים, היו לנו תלמיד, היה לנו רמב"ם, והיה לנו מהר"ל וריאל וכן הלאה. אבל הם גדולים, הם לא ההמון. ההמון היה בשלב הזה. הגדולים שלנו תמיד היו פה, אבל ההמון היה בשלב הזה. שנייה, שנייה. ולכן, אומר הרב, התהליך הנכון הוא להגביר את ההכרה כדי להגיע בסוף לכאן. והשנה היה משהו נורא מרגש. התחילו 180 אלף שיעור א' בעם ישראל. בנות, זה לא היה בימי דוד ושלמה. בסדר? אנחנו בשיא, ביחס לתורה, אנחנו הולכים, אנחנו ממש 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 בשיא. אבל ביחס לארץ ישראל, אנחנו במקום הרבה יותר נמוך. למה? כשהתחילה הציונות, מאיזה מקום היא התחילה? מאיזה אחד מהשלבים?
הכרה.
הכרה? אנשים יכלו להסביר למה הם באים לפה דווקא? היית עושה עכשיו? היית עושה רישות?
מרגש, מרגש.
לגמרי מפה. תלכו לבית קברות כנרת. כל בית קברות כנרת, אנשי העלייה השנייה וגם הראשונה. פה בארץ חמדת אבות וכן הלאה וכן הלאה והתלהבות וארץ ישראל, משהו בטבע היה מאוד 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 חזק. משהו בטבע היה מאוד חזק. כשהתחילו לשאול שאלות למה ארץ ישראל, אז כבר נהיה לנו סיפור אחר. אתם נולדתם? כן, נולדתם כבר בגירוש מגוש קטיף, נכון? הרבה מאוד אנשים שאלו איך יכול להיות שדווקא אריק שרון הוא זה שגרם לגירוש מגוש קטיף. הרי הוא היה מאוד מאוד בעד התיישבות. ומי שמכירה את ההיסטוריה בהתחלה, הוא באמת היה מאוד בעד התיישבות. אבל מי שכירה את המהלך הזה, זה נורא ברור. הוא קודם היה כאן, והוא עבר לכאן, זה הכל. זה הכל. ואנחנו עדיין כאן. בנות, לא לענות תשובות של סטיקרים. למה ארץ ישראל? ארץ ישראל לעם ישראל. אדם שאין לו עבר, אין לו עתיד. מה, מה, מה. לא עובד. לא עובד. תשובות של סטיקרים זה תשובות מפה. הדור שלנו צריך גם תשובות מכאן. אם אמא שואלת, למה אני צריכה לסכן את הבן שלי בשביל חתיכת אדמה, אי אפשר להגיד לה, ארץ ישראל לעם ישראל. היא צריכה תשובה יותר מפורה. אוקיי? כי היא צודקת, יש לה בן שהוא נשמה, והיא עכשיו צריכה להפקיר אותו בשביל חתיכת אדמה. היא צודקת. היא פה. צריך לתת לתשובות של כאן. ולכן הרבה מאוד מהשליחות של הדור שלנו, ושלנו שלכם, אתם יותר צעירות, אם הדורות הקודמים השליחות הייתה להרחיב את התורה, ברוך השם הצלחנו. אין לנו מקום, תיקחו מפה של ארץ ישראל, תשימו סיכה, וכל מקום יש או ישיבה, או מדרשה, או מכינה, או. אין דבר כזה בלי. אבל עדיין ביחס לארץ ישראל אנחנו כאן. ועדיין אנשים לא מבינים למה ארץ ישראל ולמה יהודה ושומרון ומי צריך את כל הבלגן הזה ומי צריך את כל הכאב ראש הזה, והם צודקים, כי אנחנו עונים להם תשובות שפסיקרים אינסים, כמו שענו לתקופת ההשכלה, היו שואלים שאלות עמוקות באמונה והיו עונים להם תשובות מהאינסטינקט, זה מה שקורה עכשיו ביחס לארץ ישראל. אנשים שואלים שאלות בהכרה ואנחנו עונים להם תשובות מכאן. חייבים, חייבים, חייבים ללמוד את החיבור של עם ישראל לארץ ישראל באמת, לא מסטיקר, בקיצור ספר אורות.
כן.
הכרה שמעמיקה את האינסטינקט. בסדר? מה? אני אענה לך תשובה מפיזיקה. התהליך שקרה הוא חוק שימור הגודל. מה זאת אומרת? היו גדולים יחידים והמון בורים. לאט לאט יש לנו פחות גדולים, אין לנו מערד. אבל כל ההמון הוא יותר גדול. זה חלק מהתהליך האלוקי, שבעצם למה הוא קרה, השאלה שלך מאוד טובה. תארי לך שלפני 1,000 שנה הייתה תקופת ההשכלה. מה היה קורה? האם אנשים היו כופרים לפני 1,000 שנה? בלי מדינת ישראל, התגוללות מוחלטת, אין למשראל. בעצם, הקדוש ברוך הוא שתל את תהליך ההשכלה במקביל לתהליך הציונות. כי כשאנחנו במדינת ישראל, גם כשיש הרבה כופרים, אנחנו עדיין המסגרת שאומרת עלינו יהודים. יש? אבל אני רק רוצה לסגור את החלון, כי אני רואה שהזמן. נכון, אמרנו שהשעון הזה טוב?
כן.
אז אני רק רוצה לסגור את החלון, איך זה קשור לענייננו? עמידות טבועות בנו בטבע. עבודת המידות זה השלב הזה שאני מגלה אותם, מנתבת אותם וכולי. המטרה שלי שהם יגיעו לכאן, שאני אוכל להשתמש בהם במודעות, אבל הם יהיו חלק ממני. בהצלחה רבה. גמר חתימה טובה.